שיעורו של הרב מרדכי אלום, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום, במכון שי שבאוניברסיטת בר אילן, על הנושא אדם ילוד אישה לפרשיות שמיני ותזריע.
ערב טוב, למרות שאנחנו שבועיים לפני פסח, אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולעשות אפליה מתקנת לפרשת תזריע. פרשת תזריע בדרך כלל סובלת מחוסר עצמאות, או שהיא מופיעה יחד עם פרשת מצורע, או שהיא מופיעה לפחות יחד עם אחת מארבע פרשיות, עם החודש או עם שבת הגדול, וככה מאורע מאוד מיוחד שפרשת תזריע מופיעה לבד בשבת מנוחה בין ארבע פרשיות לשבת הגדול, עוד לא פסח וכבר לא פורים. ואני חושב שצריך להיכנס, לפעמים יש תחושה שדווקא טוב שפרשיות תזריע מצורע נמצאות באזור של פסח וארבע פרשיות, כי מה כבר יש ללמוד שם ולדבר שם, זה מסובך כזה. ואני חושב שמצווה גדולה מאוד מאוד לתקן את זה, להיכנס קצת קצת לתוך סוגיות הטהרה, טהרת האדם וטהרת הנפש והקדושה, שבאים לידי ביטוי אולי יותר מבכל מקום אחר בתורה, דווקא בפרשיות האלו של העיסוק בדברים הכי נמוכים, בתחתיות ארץ, בזיווה ובאיש בזובו ובאישה בזובה ובנידות ובכל התומעות האפשריות של אדם. דווקא בתוך זה נמצאת באמת, נדמה לי, הטהרה והקדושה בשיא גודלם. אני רוצה לפתוח באמת בדברים שפותח בהם לגבי הנושא הזה, גם מבחינה חינוכית, עוד יותר מבחינה מתודית, הנציב מוולוז'ין בפירושו העמק דבר. אבל לפני דברי הנציב האלו הייתי רוצה לפתוח בדברי רש"י בתחילת הפרשה. הפרשה פותחת מקור אחד, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר אורלתו, תודה. ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. רש"י הראשון מאיר פה הערה השקפתית, רעיונית נפלאה. הוא אומר אישה כי תזריע, ומעניין שהוא אומר את זה על הדיבור המתחיל דווקא הזה. אמר רבי סמלי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהימה, חיה ועוף, במעשה בראשית, האדם נברא ביום השישי, אחרי הבריאה של הבהימות, החיות והעופות, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהימה, סליחה, חיה ועוף. כך הסתיימה פרשת שמיני, נכון? מקור שלוש. אל תשקצו את נפשותיכם, כל אשר עץ השורת. אמת, לא תחיה אשר תאכלו, אשר לא תאכלו. וכל הפרשה של פרק י"א הארוך מאוד, 47 פסוקים של פרק י"א בפרשת שמיני, עסקה בחיות מלמעלה למטה, מהבהמות והחיות והעופות עד השרצים והשקצים והרמסים, מהגבוה שבכולם עד הנמוך שבכולם. רש"י לכאורה סך הכל מסביר את רעיון הקשר או הרצף של הפרשיות. כאילו הייתה לנו כאן איזושהי שאלה, מדוע לא היה הסדר הפוך? אולי אם אנחנו היינו מחברים את העסק הזה, היינו עושים אותו בסדר הפוך. קודם כל האדם, ואחר כך החיה והבהמה והעוף. ובשביל זה מביא רש"י את דברי חז"ל של רבי סמלאי, שזה כמו במעשה בראשית. טוב, זה מצוין. כמובן שהשאלה שצריכה להישאל, אז למה במעשה בראשית זה כך? זה הסבר טוב למה שקרה שם. אבל למה שם באמת יצירת האדם מופיעה בסוף? הגענו בזה כשעסקנו בבראשית, נחזור לזה עוד מעט. אבל מה שאותי מטריד ברש"י, ותרשו לרגע אחד לעסוק במה שאנחנו עסוקים בו כל שבוע, בואו נלמד את שיטת רש"י במקרא בפרשנות. מה הבעיה שמטרידה את רש"י כשרש"י בא לפרש את הפירוש הזה? אין דבר כזה, התרגלנו לזה יותר מפעם, רש"י לא מצהיר הצהרות דרשניות. הוא לא מדרש. רש"י זה לא מדרש רבה, או מדרש תנחומה, או מדרש תנאים. לרש"י יש בעיה פרשני, נכון? והוא עונה עליה לאו דווקא על דרך הפשט, אלא גם על דרך הדרש. מהי הבעיה הפרשנית שמטרידה את רש"י בפסוק הזה? אני לא רואה פה בעיה. ואיזו בעיה פרשנית בתוך הפסוק נמצאת שנפתרת על ידי סמיכות הפרשיות? אני לא מסתפק בעצם ההגדה שיש רעיון מעניין בכך שפרשת טהרת האדם מופיעה אחרי פרשת טהרת החיה. זה מצוין. זה טוב אם היינו לומדים את זה במהר"ל על התורה. אבל רש"י, כך למדנו להתרגל פסוק פסוק, מבקש לענות לנו על איזושהי בעיה שלא נתנו דעתנו עליה כשלמדנו אותה. בדרך כלל כשאנחנו נתקלים בבעיה הזאת, אנחנו צריכים להסתכל מחדש בדיבור המתחיל של רש"י. כי רש"י כנראה שם לב לבעיה במילים. והדבר שאני רואה בדיבור המתחיל, ואני זורק אותו לאוויר, נראה בהמשך אם הוא נכון או לא, יש כאן תופעה מעניינת מאוד שנדמה לי שלכל אחד גם באיזשהו מקום אפילו מפריעה קצת בשם הפרשה. אני חושב שאין עוד שם פרשה בכל פרשיות התורה שנראה כל כך משונה, כמו אפילו השם של הפרשה. עוסקים בתורת הבהמה, החיה, העוף, האדם. בשום מקום לא עסקנו בפעולת ההיווצרות הביולוגית של איך נוצר. לא העוף, ולא השרת, ולא השקט, ולא החיה, ולא הבהימה. על מה אתה רוצה לדבר? אם אתה צריך לכתוב את השם, את הכותרת, נכון שכשהיינו עושים שיעורי בית בתורה, אמרו לנו לתת כותרת לפסוקים. הכותרת היא טומאת יולדת. ואז באות השאלות הבאות, למה יולדת בכלל טמאה? למה יש טומאה? מה זה טהרה? מצוין. אם הכותרת היא טומאת יולדת, אז הנושא הוא היולדת. עכשיו יש יולדת זכר, יש יולדת נקבה, יש 7 ימים, 14 יום, מצוין. אז מה הקשר עכשיו לצורת ההיווצרות של העובר? אישה כי תזריע וילדה זכר. אני עוד לא יודע איך רש"י עונה על זה. אולי רש"י לא עונה על זה, אבל צריך לשאול את זה. כל סוגיית טהרת האדם וטומאת האדם שמתחילה עכשיו שתי פרשיות ארוכות, מטומאת לידה ועד סוף טומאת צרעת ונגעים, על כל מה שיש באמצע, פותחת בדבר שנראה לגמרי לגמרי לא רלוונטי לעניין. היא ילדה, היא טמאה, טומאת לידה בגלל דמה. והפעולה הזאת של אישה כי תזריע וילדה זכר, פעולת ההזרעה שהיא הפעולה הראשונית, היא דבר חשוב מאוד. אבל כנראה שיש בו משהו ששייך רק לייחוס האנושי. למרות שזה משותף לכל בעלי החיים, זה היה משותף גם לחיה ולבהמה ולעוף. אני לא בטוח, אבל אולי לזה רש"י מתכוון כשהוא מדבר בדיבור שלו, אם כן צריך להבין איך. אבל גם אם רש"י לא מתכוון לזה, ודאי שזו שאלת פתיחה חשובה מאוד בפרשה. הפרשה כולה נקראת על שם הפעולה הזאת. ועם ישראל שקיבל על עצמו שם של פרשה, זה לא שמצורע זה שם יותר סימפטי, אבל מצורע זה לפחות הנושא של הפרשה. אין נושא יותר מתאים ממצורע. בסדר? אבל תזריע זה מה? חוץ מהשאלה הזאת, הראשונה, שאני שואל אותה לא על שם הפרשה, אלא על התוכן של הפסוק, ושלעניות דעתי לזה רש"י מתכוון, חוץ מזה, עוד שתי הערות בפסוקים. נחזור רגע למקור אחד. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, אמור אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, כי מי נידה דבותה תתמה. פעם עסקנו שיעור שלם בניסיון להבין את ההבדל בין תומעת לידה זכר לתומעת לידת נקבה. לא חוזר לזה הפעם. רעיון מאוד חשוב שצריך להיכנס אליו, לא לסוגייתנו בשיעור הזה. עכשיו, איך אמרנו? מה נושא הפרק או מה נושא הפסוקים הראשונים? תומעת לידה. מצוין. שבעה ימים היא תמאה. נכון? אחרי שבעה ימים מה קורה? מבחינת דיני תומעה. מה היה הפסוק הבא צריך להיות? פסוק ד'. פסוק ד', זה הפסוק הבא. ושלושים יום ושלושת ימים, יחד שבעה ועוד שלושים ושלושה, זה יוצא ארבעים, תישב בדמי טהורה, שבעה ימים היא תמאה לגמרי. שלושים ושלושה ימים אסור לה, אנחנו מדברים בזמן שהמקדש ובעזרת השם במהרה בימינו קיים, השלושים ושלושה ימים היא אסורה במגע בקודש, נכון? בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי תהורה. אז יש לנו שבעת ימי תומעה ושלושים ושלושה ימי תהרה, והנפקות שלהם זה לא להיכנס למקדש ולא לגעת בקודש. טוב? פסוק ג' הוא פסוק באמת מאוד יפה. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. זה גם ברית מילה, וזה שמח, ומזל טוב. אבל זה לחלוטין לא קשור לפרשה. מה זה שייך אליו? הרי זה לא שכתוב פה לוח שנה, שבעה ימים תומעה, ביום השמיני פוס. עכשיו אין שום דבר, כי יש ברית מילה, ועכשיו 33 ימים. אז זה היה יוצא 41. ביום השמיני מתחילים 33 ימי התהרה, וזה הנושא שלנו. נון בית, אל תשכחו ללכת לברית. זה פרשה לסוגיה אחרת, זה בכלל לא שייך פה. דרך אגב, תזכורת, ברית מילה הופיע בפרשה שלמה בספר בראשית. אז נניח שאתה רוצה להגיד את זה בהר סיני, כך אומר הרמב״ם, ולא להסתפק במצווה שעשה אברהם אבינו, אז מה זה עושה פה? כי במקרה אנחנו עוסקים בלידת זכר. כשנגיע עכשיו ללידת נקבה, נדבר על הבת מצווה. מה, עכשיו מה, זה רצף של מה שקורה? המלבים עוד אומר, מילא עוד היה כתוב, המלבים שואל את זה. והמלבים אומר, מילא היה כתוב, ביום השמיני ימול בשר אורלתו. אבל תראו את וו החיבור של הפסוק בתחילתו ואת וו החיבור של פסוק ד'. שבעת ימים יתמאה כי מי נידה דבותה תתמה. וביום השמיני. יש משהו שאין שום קשר לסיפור הקודם. ואז עוד וו החיבור. ושלושים יום. טוב, וו החיבור השני אני מבין. זה באמת לא היה קשור. בוא נחזור לעניין הקודם. ככה זה בעברית. ומה שאנחנו עסקנו מקודם, הנה הגיע הזמן לחזור אליו. אז אלה שתי שאלות שאני הייתי רוצה לפתוח בהן כשאני רואה מיד את הפסוקים הראשונים. עצם הפעולה, זה שלא בפשוטו של מקרא ממש, שעל שמה נקראת הפרשה כולה, והיא הפתיחה לכל תורת צהרת האדם בכלל. פרשיות שלמות עוסקות באיש. זב, שכבת זרע, פרשיות שלמות באישה. נגעים, נגעי בתים, נגעי בגדים, כל מה שמלווה לאדם, כל מה שמקיף אותו. כל זה מתחיל בפעולה הזאת של ההיווצרות, של העיבור, של האישה כי תזריע. אישה מזריעה תחילה, יולדת זכר, איש מזריע תחילה, נקיבה, כל הדיונים שיש פה. מה זה עושה פה? השאלה השנייה, שייכות ברית המילה לכאן, מה היא עושה, ועוד עם עבב חיבור. רשי ודאי לא עונה על השאלות האלה בפשטות, כלומר על הברית ודאי לא, ואני עוד לא רואה איך הוא עונה תשובה בזה שפרשת האדם מופיעה אחרי פרשת הבהמה, החיה והעוף, על הופעתה של פעולת האישה כי תזריע. איך רשי עונה? אז אם הוא עונה. אלא מה? רשי לקוח ממדרש, והמדרש נמצא במקור חמיש. אלא שלפני שאני אגיע למדרש שממנו רשי לקוח, כיוון שאנחנו עסוקים בסוגיה כזאת, שהיא, כמו שאמרתי, פעמים רבות די נוח לכולנו לעסוק בפרשיות עברי המצורע במה שיש מסביב. להגיע עוד מעט בקדושים, יש דברים הרבה יותר יפים, שם ואהבת לרעך כמוך, ולקט שכחה ופאה, זה נשמע הרבה יותר צמחוני, הרבה יותר סימפתי מכל הסוגיות האלה של טומאה וטהרה. כיוון שכך, אני מרשה לעצמי לפני ההליכה אל המדרש שהוא מקורו של רשי, לחרוג ברשותכם לרגע אחד, ולקרוא יחד את דברי הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין נמצא דווקא לא בתחילת פרשת תזריע. אלא בתחילתו של פרק תתוו, באמצע פרשת מצורע. עם סיום ענייני הצרעת בפרשת מצורע, חוזר פרק תתוו לתומאות של זיווה. ושם יש פרק שבאמת כל כולו עוסק בתומעה וטהרה, בכל הדינים האלו ששייכים לכל סוגיות הקרי, הזיבה, כל פרק תדבב כולו. הוא סיום פרשת מצורע, פרק ארוך. הנציב מוולוז'ין, הפרשן האדיר והתלמודי הגדול, אבל בראש ובראשונה, זה מופיע בכל כך הרבה פירושים, המחנך האדיר. הראש ישיבה, הראש ישיבה של וולוז'ין, הראש ישיבה של הרב קוק דרך אגב. הנציב מוולוז'ין פותח את הפרשה בהערה פרשנית, פרוזאית, כמעט משעממת. אבל תראו לאיזו מסר הוא מגיע ממנה. מקור ארבע. אחר כך נחזור אל המדרש שממנו רשי לוקח, ולסמיכות פרשיות ואל כל הניסיון להבין כאן את הכל. הפרשה שם, זו שפרק תתבב, פרשת זיווה פותחת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. נו, זה לא נשמע פסוק חדשני במיוחד. פראינו מעין אלו. דברו אל בני ישראל, גם זה לא נשמע חידוש, ואמרתם עליהם. גם זה לא נשמע חידוש. אבל זה נשמע חידוש גדול, כי הנציב לפחות, ומדי תסלחו לי שאני סומך עליו בעניין, טוען שאין לזה אח ורע בכל המקרא כולו. אין אפילו לא פעם אחת נוספת שכתוב בתורה, דברו גם למשה וגם לאהרון, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. מופיע פעמים רבות בלשון יחיד אל משה. דבר אל בני ישראל ואמרת. נו מה, כל כך משנה לך ההבדל? ולמה באמת זה לא מופיע? אז אני אגיד על פה מהיר, הנציב מסביר, לפני הקטע שמופיע פה, מזכיר לנו את דברי חז"ל הידועים, זה דבר ראשוני בפרשנות, באמירות, בדבר, באמרת, הרי זה פועל שמופיע בלי סוף בתורה, שכתוב בתורה, דבר, הכוונה היא שמשה רבינו מדבר אל כל ישראל. דבר ואמרת, הכוונה היא שהוא צריך לדבר ולהגיד את כל הקבלות שהוא קיבל בעל פה. מה שנקרא ללמד אותם את כל המשניות שהוא למד ב-40 יום ו-40 לילה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ואת זה הוא צריך ללמד לאהרון כדי שילמד לכולם. לפי זה אומר הנציב, אם כבר נאמר דברו אל בני ישראל, הרי שגם אהרון כבר שמע את הכל. אז למה צריך ואמרתם? הוא לא צריך ללמד את זה עוד פעם את אהרון. אז ואמרתם מיותר. לכן טוען הנציב, אין דבר דומה לזה בשום מקום בתורה. סתם הערה מעניינת מאוד. חוץ מבפרשה היחידה הזאת. ומה היא פותחת? המשך הפסוק. איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו. זה המשך. זיווה, לא צרת, רק ענייני זיווה, קרי. כל הסוגיות האלה. אז למה זה מופיע? אם זו חריגה, זה פעם אחת שזה יוצא, זה לא בעניין אב לתורה כולה. זה יוצא מן הכלל. יחידאי, זה ודאי מחייב הבנה. אלא כותב הנציב מבולוז'י, נעמק דבר במקום, מקור 4. כלפי, בעברית של היום היינו אומרים בגלל, כלפי שקשה לדבר בענייני זיווה וקרי. הנציב פונה לידידיו המחנכים, ההורים. נכון? זה קשה לדבר על זה. יותר קל לדבר על לקט, שכחה, פאה, אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל. קשה לדבר בענייני זיווה וקרי, והוא מסביר למה זה קשה. שהוא בעברי הזרע שמתפעלים במחשבה. מתפעלים במחשבה, זאת אומרת, הדמיון עובד. הערעורים עובדים, המחשבה עובדת. אם אני צריך לתת שיעור על נושא כלי שני וכלי שלישי בשקית פי בשבת אחר הצהריים לפני הצ'ון, מן הסתם זה לא יוצר באדם כל כך הרבה דברים שהוא יחלום עליהם בלילה. הוא מדבר על זה. אבל בעניינים האלה הם מתפעלים במחשבה, זה טבעו של אדם, מה אפשר לעשות? והיינו סבורים שיותר טוב למעט הדיבור והלימוד בהם. איזה נפיל. אז מה יותר הגיוני? אז דבר כל כך הרבה, תפסיק. באמת תעבור, תזריע, זה עוד מעט שבת הגדול, דבר על זה. היינו סבורים שיותר טוב למעט הדיבור והלימוד בהם. ורק משה הוא מוכרח ללמד לישראל הקבלות שיש לו בעל פה. הוא חייב, הקדוש ברוך הוא לימד אותו, אז הוא יגיד, יגמור וילך מהר החוצה. שלא, בצלצול מיד הוא יצא. הוא מוכרח, נו אין ברירה, ללמד הקבלות. מה אפשר לעשות? צריך להגיד את זה. כדי שלא יובדו מישראל. אבל אחר שכבר למדם שוב, אחרי שהוא לימד את זה, לימדם, שוב אין המצווה להגות בהם כל כך הרבה, כמו כל מצווה תלמוד תורה, שהם עלי מצווה אפילו בלי תועלת למעשה ולזכירה. מצווה תלמוד תורה זה לא רק כדי לדעת איך לעשות תה בשבת. מצווה תלמוד תורה זה סתם ללמוד הלכה שידרוש וקבל שכר כדי ללמוד סוגיה טובה בבבא קמא. שמה ההפך, עד רבה, תעסוק בתורה, זה יעדן אותך, תעסוק באבות נזיקין, ותעסוק בשור, ותעסוק בפרה, ותעסוק בידי פלאות. הדברים לא מתפעלים במחשבה. זה בסדר גמור. אבל פה, כך היינו סבורים, טוב יותר למעט הדיבור והלימוד. משום הכי כתיב, כאן מתחיל רק הנציב, זה שתי השורות האחרונות, זה פילי פלאות. משום הכי כתיב בפרשה זו, רק בזו, שום מקום אחר לא בתורה, ואמרתם עליהם, כדי שאתה מעיין בפסוק, אם יש לך כוח, תעצור ותגיד, אין את זה מבראשית ועד סוף דברים אף פעם, ודווקא בפרשה הזאת שהכי הכי מהר רוצים לעבור, נדמה לי שאפילו במשרד החינוך זה אקסטנטיטיבי, אני לא זוכר איך זה, נדמה לי שזה מהפרקים שעוברים מהר. יש פרקים שהם חשובים, יש פרקים פחות חשובים, ככה זה נחשב. זה מהלא חשובים. משום הכי כתיב אתם יודעים מה זה הפרקים הלא חשובים? זה הפרקים שהתלמידים לומדים מתחת לשולחן בלי שרואים. משום הכי כתיב בפרשה זו, ואמרתם עליהם, כדי שגם אהרון ילמוד עם ישראל, אחר שכבר לימד משה בסדר המשנה כמנהגו, פה צריך עוד יותר לדבר. אבל הנציב לא גמר בזה. והוא הדין כל רב לתלמידיו. ומשום שבאמת בלימוד התורה אין יוצא רע. והיא, התורה, הילד אהבין ויעלה חן. פתיחה חינוכית, שלעמק דבר. יש בזה מסר אדיר, פשוט, פשוט, פשוט. הפרשה היחידה שנאמר בה לדבר כפול, זה פרק תתבב דבר. על זה כפול. וכל סוגיית טהרת האדם, וכל סוגיית טומאת יום וטומאת ערב ומקווה מים וטומאת שבעה ימים, וכל הסוגיות כולן, פותחות בפתיחה הזאת, ולעניות דעתי עליה רש"י רוצה לענות, של אישה כי תזריע. אחרי הפתיחה הזאת, אני מבקש לחזור למקור של רש"י. רש"י הביא את דברי רבי סמלאי, שלמד על סמיכות הפרשיות בין פרשת שמיני לפרשת תזריע. מקורו של רש"י הוא במדרש רבה במקום, ושם כתוב כך: אישה כי תזריע. הדאוד הכתיב: אחור וקדם צרתני. הפסוק כולו מסתיים במילים: ותשת עלי כפיך. דוד המלך מתאר איך הוא נברא. הוא מתאר: אחור וקדם צרתני. הפסוק לא מובן. ותשת עלי כפיך. יש לפסוק הזה הרבה הסברים. אגב, אולי לפני שנראה את הפסוק, והמדרש מביא את רבי סמלאי, עוד רגע נראה אותו, אולי נראה את הפסוקים כולם במקור שש. זהו פרק קוף למצאת בתהילים. אולי נראה את חלקם. זה פרק מרתק. קשה להגיד בתהילים על פרק מרתק. אני מרשה לעצמי לומר את זה כי אבן עזרא אומר את זה. אבן עזרא פותח את פירושו לפרק הזה במילים שזוהי הפרשה הגדולה ביותר בכל חמישה הספרים של דוד המלך. צריך אומץ, אבן עזרא, בשביל להגיד את זה. כך הוא קורא לפרק קל"ט. בואו נראה במה עוסקת הפרשה הגדולה ביותר של אבן עזרא. למנצח לדוד מזמור, השם חקרתני ותדע. זוכרים, אנחנו מחפשים את הפסוק: אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. השם חקרתני ותדע. איך חקרתני? אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לרעי מרחוק. רעי, אולי הכוונה היא רצוני, מלשון רעבה. אולי לא. אורחי ורבעי זעירית. דבר פה על זה. וכל דרכי הסכנת. אני לא יכול לברוח ממך. כי אין מילה בלשוני, הן השם ידעת כולה. חור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. אני אמשיך רגע כמה פסוקים. פליאה דעת ממני נשגבה, לא אוכל לה. אני לא אוכל אף פעם להבין את הדעת שלך, כי זה לא עניין טכני שאתה יודע יותר ממני, הרבה יותר ממני, המון יותר ממני. זה דעת אחרת לגמרי. אנא אילך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אסק שמיים, שם אתה. ואציע שאול, אז אלך לברוח לשאול, הנה כך. אסח ענפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחייני ותוחזייני ימיניך. ואומר, אך חושך ישופייני, אז אני אברח ממך לחושך. והתמודדות אדירה הפרק, אני רוצה לברוח ממך. ואומר, אך חושך ישופייני, ולילה אור בעדיני. הלילה הוא האור, הוא קרן האור היחידה שלי, הלילה. גם חושך לא יחשיך ממך. ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. כי אתה, עכשיו ההסבר, איך הכל קורה? כי אתה קנית חיליותיי. תסוקני בבטן אימי. עודך על כי נוראות נפלאיתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. עכשיו העיקר בשביל זה קראתי את הכל עד כאן. לא ניחד עוצמי ממכה. מה זה עוצמי? בלשון עוצם. עוצמה. זה לא עצמי. זה העוצמה שלי. לא ניחד עוצמי, זה כמת חטוף. זה עוצמה. ומהי העוצמה שלי? שימו לב לפסוק, זה פסוק פילי פלאות. לא ניחד עוצמי ממכה אשר עושיתי בסתר. רוקמתי בתחתיות ארץ. אני באתי מטיפה סרוחה. עושיתי בסתר. נו, אז זה מעיד על מה? על עוצמתך או על קוטנך? מה זה אומר? אולי נחזור למדרש הזה עוד מעט. בוא נהפוך רגע עמוד למקור 11. יש מדרש שלמדנו, מדהים. אישה כי תזריע. זהו שאמר הכתוב, אדם ילוד אישה. פסוק באיוב, כצר ימים ושבע רוגב. אדם רואה עמוד נאה, נדרש שעל פניו הוא נורא נורא קשה, נורא פסימי. אדם רואה עמוד נאה, עמוד אבן, ואומר, מה נאה עמוד זה ומה משובח? וחברו אומר לו, על העמוד אתה תמוה? יש לך התפעלות מהעמוד? אילו ראית המחצב שנחצב ממנו, איך היית תמוע? זה כסף קטן, אם היית רואה את המחצב, את ההר הענק שממנו הוציאו את העמוד. לכן אדם רואה קורה גדולה, הוא תמוע. חדרו אומר לו, אילו ראית אילן שממנו לוקחה, איך היית תמוע? תמיד המקור הוא יותר גדול. אם ראה האדם הזה אדם נאה, הוא משובח, ביטוי יפה, אדם נאה הוא משובח, וקבוצותיו טלטלים, בעברית כמה שהוא יותר מטולטל ויותר נאה, הטרגדיה תהיה יותר גדולה בהמשך, והוא משבחו, וחברו אומר לו, לזה אתה משבח, אילו ראית מאיזה תומעה וסירוח יצא, לא היית יכול להסתכל בו. נמצא האבן והעץ יפים עם האדם, מאוד מעודד. שכן עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולפני, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון, מאין באת מטיפסו. אבל איך דוד המלך אמר במקור 6? לא נכחד עוצמי ממך, מהי העוצמה שלי? אשר עושיתי בסתר. הדבר הזה שמקודם אמרת שלא היית יכול להסתכל בו אם היית רואה, זה עוצמתי. אז מה פשוט? אנחנו בפרשת אישה כי תזריע, ובניסיון להבין למה כל פרשת טהרת האדם פותחת בזה. אני חוזר למקור 5. דברים יתבררו עוד מעט. הדאוד הכתיב אחור וקדם צרתני, אמר רבי יוחנן, אם זכה אדם, נוכל שני עולמות. העולם הזה והעולם הבא. הדאוד הכתיב אחור וקדם צרתני. דרשנות מעניינת מאוד. העולם שנמצא מאחוריי, שכבר עברתי אותו, בזה שלפניי, שעוד לא הגעתי אליו. אם אדם זוכה, ואם לאו, בא ליתן דין וחשבון. שנאמר, ותשת עליי כפך. אמר רבי ישמעאל ברבי תנחום, לא כך אני לומד את הפרשה. אחור לכל המעשים, האדם נברא אחרון, אחרי חיה בהמה ואור. וקדם לכל העונשים. אבל כשעוברים לעונשים הוא הראשון. רבי יוחנן אומר, אף כילוסו של האדם לא בא אלא באחרונה, שנאמר בסוף תהילים, החיה וכל הבהמה רמס וציפור כנף, לפי הסדר של פרשת שמיני, נכון? חיה, בהמה, רמס, אוף, רמס וציפור כנף, ואחר כך מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות, קינים עם נערים, כולם יעללו את השם. מי? לפי הסדר. חיה, בהמה, רמס, ציפור כנף, שרים, שופטים, קינים, נערים, בחורים. איך כתוב שם באותו מדרש? יש מדרש פלאי שכשסיים דוד המלך את ספר תהילים, אז קצת זכה עליו דעתו. הוא שמח. הביא לו הקדוש ברוך הוא צפרדע. באה אליו הצפרדע ואמרה לו, אל תזוח דעתך. אתה שרת 150, אני שר הכל היום. מדרש אדיר. מה קרה? אני כל הזמן שר. בסדר, אתה שר. ולשיר זה לא סתם. לשיר פירושו, אני יודעת את יהודי. אתה עלית לזה שאתה יודע את יהודך? אני גם. ובכל זאת אנחנו לומדים את תהילים של דוד. ולא את הצפרדע. צריך להבין טוב טוב למה. וכאן נמצא הכל. זה הפער בין האדם שזוכה ונוכל שני עולמות, לאדם שמגיע עד למטה, 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 למטה. עוד מעט נראה את זה. אמר רבי סמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ואוף, כך תורתו אחר בהמה חיה ואוף. הדאוד הכתיב, זאת תורת הבהמה, ואחר כך אישה כי תזריע. רש"י ציטט את סוף המדרש. במקור 12, מובאים בדברים כאלה אל מי אנחנו הולכים אם לא אל השפת אמת. במקור 12 מובאים דבריו של השפת אמת. על המדרש הזה. במדרש אחור וקדם צרתני וכולי, האדם אחרי הבהמה והחיה והאוף נוכל שני עולמות. נכון? הוא מצטט את אותו מדרש. ניכנס רגע לטרמינולוגיה של השפת אמת, נזכר בה מהר. כי האדם הוא צורה של כל העולם. כל דבר בעולם יש חומר ויש צורה. רמח איברים ושסה הגידים שלי, והתבנית שנקבעה להם של ידיים ורגליים ועיניים, הם החומר. מה שעושה אותי אדם זה לא רמח האיברים ושסה הגידים. אם תיטול ממני את הנשמה שלי, את הצורה שלי, אשאר חומר ללא צורה. כי האדם הוא צורה של כל העולם. לזאת הוא כלול מכולם. וכשהוא נמשך חס וחלילה אחר חומר שלו, גרוע הוא מכולם. לאשר צורה שלו קדושה ביותר. צריך להבין את זה. כך דומם, שבור אותו. מה יש לך עכשיו? שברים. תוציא ממנו את החיים שלו, את המולקולה שלו, את החיים. הוא יישאר דומם. אפר, אפר, כלום. כך צמח, תוציא אותו ממקור חייו. הוא נובל. הוא לא דומם, הוא גם מסריח קצת. הוא משהו שנבל. כך חי, תוציא ממנו את מקור חייו. הוא כבר לא צמח נבול. הוא היה יותר גדול, הוא כבר מבעילה. זו כבר בעיה, זה מטרד תבורתי. צמח שנבל הוא לא מטרד. דומם שפורק הוא אפילו לא זה. כך אדם, תוציא ממנו את מקור חייו. הוא כבר הרבה יותר מנבילה. זה דבר שבכלל אי אפשר לתאר. קח מכל דבר את צורתו. קח יהודי. תוציא ממנו את יהודיותו. טומאה פירושה מצב שבו החיות לא מופיעה. בהמה בחייה אף פעם לא טמאה. אין בהמה שטמאה בחייה. מגע בבהמה חיה לא מטמא אף פעם. בהמה מטמאת כשהיא מתה. אגב, אם היא שחוטה, היא לא מטמאת. כי באיזו מידה היא ממשיכה למלא את יעודה. אדם מטמא גם בחייו. וככל שהוא גדול יותר, הוא מטמא יותר. וככל שהוא חי יותר, שנעלמים חייו או חיותו, מופיעה טומאתו. טומאה היא לא כללה. זה לקוח מאיזשהו יבוא פגן. טומאה היא חיסרון, היא העדר. אדם מת הוא אבי אבות הטומאה. שכבת זרע שהלכה לאיבוד היא טומאה קלה, טומאת ערב. זו טיפת חיים שאיבדה את יהודה. האיש בזובו או האישה בזובה זו טומאה נמשכת, שמתארת תקופה ביולוגית, שמתארת תקופה נפשית של חוסר יכולת לבטא חיים, ליצור חיים, לייצר חיות חדשה. דם נידות הוא ימים של חוסר יכולת לבטא חיות חדשה. טומאה היא דבר שאני חי איתו וצריך לטהר בו כל הזמן. ככל שהאדם, או סליחה, היצור הוא בעל צורה גדולה יותר, כך הוא מקיף יותר וכלול מיותר, וממילא החומר שלו עשוי מהכל. ולכן כשהוא ייפול, הוא יהיה גרוע יותר. שפת אמת רק מתחיל. וכשהוא נמשך חס וחלילה אחר חומר שלו, האדם, הוא גרוע מכולם לאשר הצורה שלו קדושה ביותר. ואז הוא לקח את צורת האדם וביטל אותה. אז זה לא נהיה סמח נבול, זה לא נהיה נבילה, נהיה משהו אחר לגמרי. טומאת כהן היא עוד יותר מטומאת ישראל. טומאת כהן גדול היא עוד יותר. וגם על ידי שהוא עושה הכל ברצון ושכל. בעלי החיים לא עושים הכל ברצון ושכל. זה לא רצון, זה אינסטינקט, זה רפלקס, זה פעולה, זה לא שכל. השכל מבטא את השתלטות הצורה על החומר. ולא ככל הנבראים שהפחיתות שלהם היא בעצם שלהם. האדם תומעתו היא לא בעצמו, תומעתו היא מקרית לו. אם הוא יזכה ויתקן את העולם, גם את תומעת המוות הוא יתקן בסוף. הוא יתקן את כל החסרים בסוף. ובאמת חומר האדם גס מכל חומרי הנבראים. עובדה, קח אותו ללא הנשמה, תראה. כי האדם נברא שישלים את עצמו במעשיו. ועל ידי שישלים חומרו הגרוע מכולם, יביא וימשיך, וזה החידוש הגדול של השפת אמת. יביא וימשיך קדושה, לא לעצמו, לכל הנבראים, מגדול ועד קטון. לזאת כולם קדמו לבריאת האדם. אבל אם זכה האדם ובא לשורשו, אז הוא קודם לכל. אחור וקדם סרטן. אני גרוע מכולם, ובאותו העניין מתגלה שאני גדול מכולם. לא מכחד עוצמי ממקה. במה? אשר עושיתי בספר, רוקמתי בתחתיות ארץ. אותו הדבר שאולי בדתות אחרות נחשב לחטא גדול. הוא מה שאצלנו הוא הדבר היחיד שנקרא אצלנו בכלל בעולם קודש. סדר מועד עוסק בזמנים קדושים. אבל מסכת קידושים עוסקת בהשראת השכינה לא מחוץ למציאות, אלא בשיא המציאות. יש רק דרך אחת להשרות שכינה בעולם. יש דרך אחת להשרות שכינה באיזו בועה מעל העולם. יש דרך אחת להשרות שכינה בעולם. איש ואישה ושכינה על גביהם. אישה כי תזריע וילדה זכר. אין בזה שום עניין אצל הבהמה והחיה והעוף, זו פעולה טכנית. כאן זה כל תורת האדם. סוף אותו פרק תתוו, בסוף בסוף של פרק תתוו, כשמסיימים את ענייני הזיבה במקור 8 כתוב, והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם. זה אף לבפלה. בטמאם את משכני אשר בתוכם, איך אתם מבינים מה זה משכני אשר בתוכם? אם הם יבואו למקדש, נכון? נציב, מקור 9. היום אנחנו הולכים עם הנציב. בטמאם את משכני אשר בתוכם, היינו האדם עצמו, שהוא משכן לשכינה. מצד שהוא צלם אלוקים. והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם. איך ימותו? כי כשהם יטמאו את המשכן שלהם, הם המשכן. איפה המשכן הזה בא לידי ביטוי? אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. זה משכן, זה מקדש, יותר גדול מהמקדש, כי המקדש הוא משהו שצריך להיכנס אליו בקודש. כאן זה קידושי. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושי. אין עוד ברכה. אמרנו פעם בהקשר אחר, אין עוד ברכה כזאת. שבה מתואר הקדוש ברוך הוא שמקדש את עמו ישראל על ידי משהו ספציפי. יש מקדש ישראל, יש מקדש השבת, יש מקדש ישראל והזמנים, מקדש ישראל ויום הכיפורים. מקדש עמו ישראל על ידי על ידי אישה כי תזריע וילדה. תורת האדם שונה מתורת הבהימה והחיה והאוף. כי המחצב שממנו נוצרו הטלטלים והאדם הנאה והמשובח הוא כל כך מאוס, מפני שהצורה שלו היא כל כך קדושה. ולא רק שאין סתירה, אלא זאת כל תורת טהרת האדם. כל אימת שתפגוש טומאה, אתה פוגש כמיהה לאיזה שהם חיים שעוד לא הופיעו. ועכשיו הם צריכים להופיע. וככל שהטומאה גדולה יותר, הכמיהה לחיים גדולה יותר. כשמגיעים אל אבי אבות הטומאה, אל המוות, קשה לנו לקלוט את זה. כי אנחנו מחכים להובילה המוות לנצח. ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, אז נקלוט את זה. אז נקלוט ששם נמצאת הטהרה הגדולה שמחכה למשהו. ששם נמצא גן העדן הזה שממנו יצאנו בחטאינו, ואנחנו מסתובבים בין חיים למוות. זאת סמיכות הפרשיות. סמיכות הפרשיות הזאת חז"ל עומדים בצורה כל כך ברורה במקור 6, ומקוצר זמן נראה רק מעט מעט מזה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. סמיכות הפרשיות של פרשת שמיני עם פרשת תזריע. סוף פרשת שמיני, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, נכון? זוכרים? הקודש והחול, והתקדישתם והייתם קדושים, כל הסיפור. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אני קורא במהירות, צריך איזה שעה ארוכה, כל הפורש מאשתו סמוך לביסתה. אנחנו יודעים שיש דין פרישה מן התורה בדם, בין איש לאישה. חכמים אמרו שצריך לפרוש עונה סמוך, שלפני. כל הפורש מאשתו סמוך לביסה הוויין לו בנים זכרים דכתיב, להבדיל בין התמה ובין הטהור, וסמיך לי אישה כי תזריע. רבי יהושע בן לוי אמר, לא סתם יהיו לו בנים, הוויין לי בנים ראויים להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עוד איזה מזה נשמע איזה וורטים כאלה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עכשיו עוד יותר וורט. כל המבדיל על היין במוצאי שבתות. או, הוויין לא בנים זכרים. דכתיב להבדיל בין הקודש ובין החול, וכתיב אתם להבדיל בין התמה ובין הטהור, וסמיך לאישה כי תזריע. רבי ישוע בן לוי אמר, לא רק זה, אם הוא מבדיל על היין במוצאי שבת, הילדים האלה יהיו ראויים להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. מה הם רוצים? ואז בא רבי בנימין בר יפת ואומר דבר הכי גדול, נראה, אבל עוד מעט נבין את השאר. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, כל המקדש את עצמו בשעת השמיש, הוויין לא בנים, שנאמר, והתקדישתם והייתם קדושים, וסמיך לאישה כי תזריע. הסביר המהר"ל מפראג במקור 10, ורבי בנימין בן יפת סבר, הבאתי קטע קטנטן מהמהר"ל, כי סמיכות הפרשיות לומר, המקדש עצמו בשעת השמיש, לפי שהתשמיש בעצמו כאשר הוא עושה שלא בתניעות, הוא מעשה בהמה, כמו הבהמה שאין לה תניעות. זה מהצד הרגיל שבו. אם אין מקדש עצמו באותה שעה, הוא אדם בהמי, חומרי. ואם מקדש עצמו, דהיינו כאשר עושה מעשה זה בתניעות, לפיכך ראוי. אז מה זה קשור למבדיל על היין במוצאי שבת? מה זה קשור לפורש סמוך לביסה ואף לבטלה? המבדיל על היין במוצאי שבת הוא מי שרואה שהקודש יצא. בעצם היה צריך להגיד שמי שיזכה לבנים ראויים להוראה זה מי שיוציא את השבת ביום שישי אחר הצהריים. הוא ימשיך את השבת הלאה. נסמוך על הפויסקים שאפשר להמשיך, וביום שישי בצהריים יגיד רצה ואחליטנו, ומיד קידוש, יחיה בשבת. ועל דנדור. מדובר על אדם שיודע להוציא את השבת. ולהבדיל על היין. ולהכניס את היין של השבת לתוך החול. האדם הזה, הוא האדם שידע לחיות את אישה כי תזריע. וליצור מכל הסיפור הזה את הקדושה האדירה. גם עוצמי לא נכחד ממך. מהי עוצמתי? היכולת שלי להיות אחד שעושיתי בתחתיות ארץ. ולהעלות את זה לבינתקדישתם ובינתם קדושים. מי זה הפורש, איש ואישה שפורשים סמוך לביסתם? טבעית יש פרישה בביסתם. זה טבעי. הטבע גורם לפרישה הזאת. הפרישה סמוך היא קביעת השכל. היא הקביעה שלי. אני יוצר את הקדושה. אני מנחה את חיי. הוא יוכל להגיע למציאות הזאת של אישה כי תזריע וילדה. וזה פתח רש"י. רש"י הוטרד לא מרצון לתת כותרת לפרשת תזריע. רש"י הוטרד מהפלא האדיר הזה שרק אצל האדם מופיעה הפעולה המאוסה הזאת. ראו כמה הוא בא מטיפה סרוחה. אחרי שעסקנו בייחוס הגדול של השרץ והשקט, עוברים בפסוק הבא ללידה, אז חייבים להכניס את אישה כתבי. כי זה גם עוצמי לא נכחד ממך. גסות החומר שלי היא קדושת הצורה שלי. והכוח שלי לחיות את שניהם, זה מה שקרא לו הנתיב, כי מלימוד התורה אין יותר. כי אם יש לך מקום שבו יש עניין לדבר בו וללמוד בו ולהעלות אותו לפן של התורה שבו, יותר מכל פרשה אחרת, מבראשית עד לעיני כל ישראל, ותזריע ונצורע. אז כשעוסקים בתינוק שנולד, מוסיפים שם וו החיבור, ואומרים את העשייה הראשונה של התינוק הזה שנולד. יש טומאה, סימן שיש חיסרון. יש חיסרון כי אנחנו עוד בעולם שחסר ואנחנו במתח. ושאיתי בספר. יש חיסרון כי יש תאווה, כי יש חשק, כי לא תמיד השכל מנהל את זה. אז ביום השמיני, מיד כשהוא יוצא משבעת הימים, ימול בשר עורלתו. יש תיקון. עכשיו נחזור לסוגיית התומעה והתארה. ושלושים יום ושלושת ימים. זה קשור עד כדי כך שאת מקור המצווה לומד הרמב״ם פה בפרשה. זה קשור עד כדי לתת לזבב החיבור לפני ואחרי. כי אם אתה רוצה לדעת לאן מובילה פרשת התומעה והתהרה, מאיפה לקוח הכוח להתקדישתם והייתם קדושים, וביום השמיני ימול בשרור לתו. כל הפרשה הזאת עוברת עכשיו פרט פרט, מגיעה עד לכל הדיוטות התחתונות של רוקמתי בתחתיות ארץ. רק שהיא תסתיים, יגיעו אחרי פרשיות הזריע ומצורע לקדושה הבאה בתור, החשובה מאוד, הבאה בתור אחרי קדושת איש ואישה ושכינה על גביהם, בפרשת אחרי מות לקדושת כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. זאת הקדושה הבאה בתור. אישה כי תזריע, איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה, ושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ, ואני הזה שתואר מקודם יכול עכשיו להיכנס לקודש הקודשים ולבקש כפר לעמך בית ישראל. זה הרצף. ערב טוב.